כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון טוב במנחם אב תשע"ו, י"ז במנחם אב תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף פ"ב. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את השבוע טוב הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי על אשר למדנו בדפינו היומי בשבוע שעבר. כידוע, בהמה תאורה בבעלותו של יהודי שממליטה בחור זכר, הוולד אסור בשחיטה ובשרו אסור באכילה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הוקרב הבחור על גבי המזבח. בימינו, ניתן להשתמש בבחור זה רק אם הוא נולד בעל מום או שנעשה בעל מום לאחר לידתו, באופן שאינו ראוי להקרבה כקורבן. מדין תורה, הבחור מותר בהנאה גם אם הוטל בו מום במזיד, אבל חכמים כנסו את בעליו שלא ייהנה ממנו עד שיפול בו מום מעצמו, ולא זו בלבד. אלא חזל גם גזרו שגם בחור שיש בו מום מובהק כגון שנקטעה רגלו או שהתעברה עינו, אין לשחוט אותו שלא על פי שלושה חכמים שיורו, כי אכן הבחור ירד מקדושתו. ואם שחט בלא הוראה אותם, כנסו חכמים שלא ייהנה מן הבחור השחוט. יוצא איפה? שאם שחטו בחור שאינו בעל מום, אסורו בהנאה הן מדאורייתא והן מדרבנן. מדאורייתא, משום שככל קורבן שנשחט מחוץ לבית המקדש האסור בהנאה, ומדרבנן שגזרו איסור הנאה אפילו על בחור בעל מום שנשחט בלי בדיקת חכם. דינים אלו אקטואלים ביותר גם בימינו, שכן הלכה למשה מסיני שבתי התפילין ורצועות התפילין יהיו מיוצרים מאור בהמה תאורה בלבד. בפועל, יצרני התפילין משתמשים לעשיית בתי התפילין באור ראש הבקר. אלא שהיצא אורות הבהמות התאורות שנשחטו בבתי מטבחיים המקפידים שלא לשחוט בחורות, נמוך מן הביקוש הרב לתפילין. עקב כך, גדולי הפוסקים נדרשו לדון אם יש מקום להתיר את השימוש באורות בהמה, שאין ודאות כי הם אינם אורות בחור. על חומרת הבעיה, מספר הגאון רבי יוסף אפרתי שליטה, ראש בית המדרש במכון לחקר החקלאות על פי ההלכה. מדבריו עולה, כי היקף בעיה זו אינו רחב ביותר, מאחר שממוצע המלטה של בהמה, הוא 3.3 ולדות. חישוב פשוט מעלה כי שישית מן הבהמות הנשחטות הם בחורים סחרים. היו שביקשו להתיר את השימוש באורות שאין מידע עם אורות בחורם עם לאו, על פי דברי בעלי התוספות בסוגייתנו בדיבור המתחיל שחיטה שאינה ראויה. מדברי התוספות עולה כי בחור בהמה שונה מכל הקורבנות בכך שלאחר שחיטתו מחוץ לבית המקדש שוב אינו נחשב כקורבן. ואם כן, לאחר שחיטת הבכור, על אף שאסור לעשות כן, אינו קדוש בקדושת קורבן. כי אם היה הבכור נותר קדוש, היה זה ספיקא דאורייתא ולחומרא. נותר בידינו איפה איסור ההנאה שגזרו חכמים. ומאחר שאין בידינו מידע כי האור שלפנינו אינו אור בכור, יש להקל בו שרי ספיקא דרבנן לכולה. אבל רוב הפוסקים אינם מתירים לסמוך על הסברה הזו, מאחר שלדעתם גם לדעת התוספות דינו של בכור שנשחט הוא ככל קורבן, שאין השחיטה מפקיעה את קדושתו. אחד הנימוקים המעניינים שהוא עלה להתיר את השימוש באורות הללו, מסתמך על העובדה שעל פי החוק, לכל ראש בקר מוצמד מספר סידורי התלוי באוזנו דרך נקב, שאורכו 8 מילימטרים ורוחבו 5 מילימטרים. ולפיכך, כל הבהמות בעלי מומינן, וממילא אין כיום בחור תם. אבל גם היתר זה נמצא כבלתי מספק, מאחר שעל פי חישוב הלכתי, חור בגודל כזה באוזן הבקר אין בו כדי להופכו לבעל מום הפסול להקרבה. אכן, בעת שיהודי ירא שמיים רוכש תפילין, מלבד איכות התפילין, טיב הפרשיות ודברים נוספים שוודאי חשובים הם, יש לו לוודא שהאור ששימש לייצור בתי התפילין והרצועות אינו חלילה אור בחור האסור בהנאה. בימינו ניכרת פעילות נרחבת בתחום הזה על ידי המכון לחקר החקלאות על פי ההלכה, הפועל בעידוד גדולי הפוסקים לצמצום הבעיה הזו ככל הניתן. שליחי המכון מחתימים בעלי רפתות רבים ככל האפשר על שטר למחירת הקנה והוושת של בהמותיהם שטרם הבקירו לנוכרי. וכך, הבחור אשר ייוולד לא יהיה קדוש כלל, שהרי הוא גם בבעלות הנוכרי. זוהי ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו להיל, בדף הענבב עמוד ב', אודות שחיטה שאינה ראויה. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר בשיעור הדף היומי, הפרק הפותח את שיעורנו, פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם. שיעורנו הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת ואת חנן. למדנו את דפים פי ופי א', ובסיום השיעור שאלנו 12 שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, רואה שעשה תשובה ויש בידו בהמות דקות. מה יעשה בהם? התשובה היא, ימכור את הבהמות מעט מעט. שאלה שנייה, מה דין בבל לעניין גידול בהמה דקה? התשובה ללשון אחת אמר רב, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין הזה. ללשון אחרת אמר רבונה, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין זה, מזמן בייתו של רב לבבל. שאלה שלישית, מה נתחדש בדברי רב שחתול אין בו משום השבת הוידה והרי אין בו משום גזל? התשובה שגם את עורו אין צריך להשיב אחר שהרגו. שאלה רביעית, האם מותר לגדל חתולים ומדוע? התשובה, בחתול שחור מותר, משום שהורג את האחברים, ובחתול לבן או בשחור בין לבן בין לבן אסר רב, ובשחור בין לבן בין שחור הסתפק רבינה. שאלה חמישית, הלוקח בית מגוי בארץ ישראל, כיצד יכתבו עליו עונו את שטרו בשבת, ומדוע הותר כן? התשובה, על ידי שיאמר לגוי שיכתוב, ונתחדש שהותר איסור שבות בזה משום יישוב ארץ ישראל. שאלה שישית, האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה לצורך מילה? התשובה בתוספות שאומר, לשיטה אחת מותר רק באיסור דה רבנן, לשיטה אחרת אפילו באיסור דה אורייטה. שאלה שביעית, אילו העיצים מותר ללקט בשדות אחרים? התשובה, איזמי ואיגי מחוברים ולחים. שאלה שמינית, האם העשב יפה לשדה טלטן ומדוע? התשובה, כשעומד להיזרה, לא, לפי שמכחישים אותו, וכשעומד לאכילה, כן, כיוון שמרקחים אותו, ובאופן אחר, אם הוא לאכילת אדם אינו מועיל, ואילו לאכילת בהמה, מועיל. שאלה תשיעית, בשער אילנות מאיכן מותר לקטום ענפים? התשובה, מהענפים הרכים והדקים ולא מחודו של אילן, ורק מענף חדש ורק ממקום שאינו רואה את השמש. שאלה עשירית, למי נאסר לפרוס קלע בימה של טבריה להעמיד הספינה? התשובה בתוספות שאומר בפשטות לשער השבטים, אבל תוספות מאיר שגם לבעלים אסור לעשות כן. שאלה 11, מה נתחדש בתקנת יהושע שנפנין אחורי הגדר? התשובה, שיכול ליטול מגדר חברות צרור כדי לקנח בו, למרות שהוא יוצר בכך פרצה. השאלה האחרונה, באיזה אופן צריך לפנות מת המוטל ברשות הרבים? התשובה, כשמוטל לרוחב רשות הרבים, שאם יעברו עליו, יתאמו. אלה הם הוריי ורבותיי, 12 השאלות והתשובות לשינון, סיכום וחזרה, על דפים פי ופי א' עם מסכת בבא קמא, אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת ואת חנן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעת הדשמי הגדולה, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע טוב במנחם אב תפשין עין וב, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף פי ב' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי א' עמוד ב', טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, ומת מצווה, קנה מקומו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף פי עמוד ב', שנינו ברייתא. תנו רבנן, 10 תנאים יתנה יהושע את ישראל, כשהנחיל להם את הארץ. ואילו הם העשרה תנאים? שיהיו מרעין בחורשים, שיהיו כולם רואים את בהמותיהם ביערות שבארץ ישראל, ולא יקפיד על כך בעל היער. ב' ושיהיו כולם מלקטים עצים בשדותיהם של חבריהם. ג' ושיהיו מלקטים הסבים למאכל בהמתם בכל מקום שגדלים חוץ מהסבים הגדלים עם צמח הטילטן. ד' ושיהיו קוטמים נטיות, קוצצים ענפי אילן בכל מקום כדי לטעת אותם במקום אחר. חוץ משתי גרופיות, מידות שהם כמלוא שני גרופים של ענפים מעץ הזית, כיוון שדרך העולם להשאירם באילן כשקוצץ את ענפיו כדי לשורפם, כדי שמהם יתחילו שוב לצמוח ענפי האילן. אם יקצצו אותם, יפסידו את האילן שלא יתחילו ענפיו לצמוח מחדש. היי, הוא מעיין היוצא בתחילה. גם מעיין הנובע מן האדמה מחדש לאחר הנחלת הארץ. בני העיר מסתפקין ממים ממנו, יכולים ליטול ממנו מים ולא יקפיד עליהם בעל הקרקע. וב, ומחכין יכולים לפרוס חכה לצידת דגים בימה של טבריה בכנרת, ובלבד שלא יפרוס קלע, ועל ידי כך יעמיד את הספינה שלא יתקע לשם כך גדר קנים, על ידי יתידות בקרקע הים, ועל ידי כך יעקב את הספינה העוברת שם, ויפסיד את בעליה. זין ונפנין לאחורי הגדר ההולכים בדרך ונצרכים לנקוויהם מותרים להיכנס לאחורי גדר של שדה, ולהיפנות שם משום צניות, ואפילו בשדה מלאה קורקום שזה צמח יקר וצריך שמירה מעולה, תיקן יהושע, שיכול ליטול אבן מן הגדר לניקוי גופם, אף שעל ידי כך נהיית פרצה בגדר. ומהלכים בשבילי הרשות בשדות לאחר שקצרו את התבואה והכניסו על הגורן, שאז מפקירים אותם בעליהם, שילכו בהם אנשים ויקצרו את דרכם, ולא יצטרכו להקיף את השדה עד שתרד רביעה שנייה, עד זמן שיורד הגשם השני, דהיינו מי"ז במרחשוון, כי מזמן זה והלאה צומחים זרי התבואה ונפסדים כשדורסים עליהם, ואז אסור ללכת בהם. התנאי השמיני שיתנה יהושע בן נון בחלוקת הארץ, ושיהיו עוברי הדרכים מסתלקין לגבול השדות שבצידי הדרכים, למרות שיש בהם תבואה מפני יתידות הדרכים, מפני הטיט שבדרכים שמתקשה בימות הקיץ על ידי שדרסו עליו אנשים ובהמות, בימות החורף, ונעשה כעמודים קטנים המפריעים להליכה. ט' והטועה בין הקרמים ואינו מוצא את הדרך ביניהם ללכת למקומו, מפסג ועולה, מפסג ויורד, מנתק וחותך את זמורות הגפנים הנמשכות כלפי חוץ ומעקבות באדום מלמצוא את הדרך, ועולה או יורד במעלה או במורד הקרם כדי לחפש את דרכו. והתנאי העשירי, הוא מת מצווה קונה מקומו את המקום שבו נפל במיטתו ושם תהיה קבורתו, ואין בעל הקרקע שנפל בה יכול לעכב זאת. אלו הם העשרה תנאים שיתנה יהושע בן נון בעת חלוקת הארץ לשבטים, תנאים עליהם למדנו לעיל בדף פי, וכעת בתחילת שיעור דפינו היומי בדף פי א' עמוד ב', 17 שורות לפני סוף הדף, באה הגמרא לדון בתנאי העשירי של יהושע בן נון, ומת מצווה קנה מקומו. שואלת הגמרא, ורמיני, אני אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא, נאמר בה מוצא מת מוטל בישרתיה ברשות הרבים, מפנהו לימין הישרתיה או לשמאל הישרתיה. ואם מצד אחד של רשות הרבים הייתה שדה בור, שדה שאינה חרושה, ומן הצד השני הייתה שדה ניר, שדה חרושה ואינה זרועה, מפנהו לשדה בור שהפסדה פחות משדה ניר. אם הייתה שדה ניר מצד אחד, ומן הצד השני הייתה שדה זרע, שדה זרועה, מפנהו לשדה ניר שהפסדה פחות משדה זרע. ואם היו שתיהן שתי השדות שמכאן ומכאן בורות, או שהיו שתיהן נירות, או שהיו שתיהן זרועות, מפנהו לאיזה מקום שירצה. הנה מבואר בברייתא, שמת המונח ברשות הרבים, אינו קונה את מקום נפילתו, שהרי אם היה קונה את מקומו, היה בעל השדה שבצד הדרך יכול לעכב, שלא יניח את המת בשדהו. ואם תאמר שיהושע יתנה שמת מצווה יקנה מקומו, יקשה על הברייתא הזו. מתרצת הגמרא, אמר רב ביבי, מדובר במת המוטל על המיצר לכל רוחב הדרך מגבולו האחד עד גבולו השני, שאם לא יפנוהו, יש לחשו שמה יעברו ויעילו עליו כהנים המתעסקים בתארות ויקבלו תומה. ומתוך שניתן לפנותו משם כדי שהכהנים לא יתאמו, מפנהו לכל מקום שירצה וגם לשדה סמוכה. המאירי מבאר שהמת מוטל על הגבול שבין רשות הרבים לשדה, וכיוון שאינו מקום קבורה, צריך לפנותו משם, וכיוון שצריך לפנותו, מפנהו למקום הראוי. דנה עכשיו הגמרא בכללות תנאי יהושע בן נון. שואלת הגמרא על מה שכתוב בתחילת הברייתא, שיהושע יתנה עשרה תנאים. אמרי, שאלו החכמים בני הישיבה, וכי יש רק עשרה תנאים. אני 11 אביין, הרי כשלומדים את הברייתא, ששנינו בתחילת השיעור היום, ישנם 11 תנאים במניין התנאים שמפרט את הברייתא. מתרצת הגמרא שאת התקנה שיהיו עוברי דרכים מהלכים בשבילי הרשות, בשדות שבצידי הדרכים קודם זריעתן, שמותר לעשות זאת כדי לקצר את הדרך, שלמה המלך אמרה שנים רבות לאחר תקנת יהושע בן נון. ידתניה, כפי ששנינו בברייתא, הרי שקלו פירותיו מן השדה ואין ההליכה בשדה הוא מזיקה לו, ומכל מקום אינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו, מה הבריאות אומרות עליו? מה הנאה יש לפלוני בכך שמונע מאנשים להיכנס לשדהו אף שאינו נפסד בכך? ומה הבריאות מזיקות לו אם ייכנסו אליה? עליו הכתוב אומר, תכף נראה שהגמרא תאמר שאין פסוק כזה בכל התנ"ך, עליו הכתוב אומר, מהיות טוב אל תקרי רע. היינו שאם ביכולתך להיטיב עם אנשים, אל תרא להם. שואלת הגמרא, ומי כתיב מהיות טוב אל תקרי רע? וכי יש פסוק שכתוב בו את הנוסח הזה? משיבה הגמרא, אין, אכן כתוב כך בפסוק, אלא שלא כתובות בו ממש המילים הללו, אלא כתיב כאי גוונה, כתוב בו כאין המילים הללו. נאמר במשלי פרק ג' פסוק זך, אל תמנע טוב מבעליו באיות לאל ידך לעשות, כלומר, שלא תימנע מלעשות טובה ממי שבא לקבלה כשיש בידך לעשות לו טובה זו. וכל המונע טובה מחברו בזמן שאין לו הפסד מכך, נקרא רע. נמצא שהתקנה הזו אינה בכלל תקנות יהושע בן נון, ויהושע אכן ניתנה רק 10 תנאים, כפי שכתוב בברייתא ולא יותר. מקשה הגמרא קושייה אחרת על מניין תנאי יהושע בן נון שפרטה הברייתא. שואלת הגמרא ותולקה, האם אין תנאים נוספים שיתנה יהושע? והאיקה דרב יהודה, הרי יש את התנאי שאמר רב יהודה, דתניא שנינו בברייתא, רב יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, בשעה שבעלי הבהמות רגילים להוציא את זבליהם, אדם מוציא את זבלו אף לרשות הרבים ורשאי לצוברו כל 30 יום, כדי שיהיה נישוף שישתפשף בדריסת רגלי אדם ובדריסת רגלי בהמה, ויהיה ראוי לזבל בו את השדות ולהשביחן. שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ שיוכלו לעשות כולם כך, זאת למרות שמפריעים בכך להליכת אנשים ברשות הרבים. כמובן שאם הזבל מזיק, אז חייבים בעליו לשלם. אבל לכתחילה, יתנה יהושע שיהיה מותר לעשות זאת. הנה מבואר שיש תנאי נוסף שיתנה יהושע בן נון, ולא רק 10 תנאים כמבואר בברייתא לאל. וכן ממשיכה הגמרא ושואלת האיקה, יש תנאי נוסף. דרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שאמר אותו, את התנאי הזה, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דתניא. שנינו בברייתא, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, תנאי שיתנו בית דין הוא, שיהיה זה שברחו לו קבוצת דבורים, יורד לתוך שדה חברו וקוצץ סוחו את ענף האילן של חברו שעליו נתיישבו הדבורים, כדי להציל נחיל שלו את קבוצת הדבורים שלו, ונותן לו לחברו את דמי סוחו, את דמי ענף האילן של חברו שקצץ, ואין חברו יכול לעכב בעדו. כי אם ייטול את הדבורים אחת אחת, הן עלולות לפרוח ולאבד ממנו, כיוון שרוצות בענף הזה, ואם ייטול את הענף שעליו נתיישבו, אז הוא יוכל להשיג את כל הדבורים, כיוון שהתיישבו כולם באותו ענף, ולכן יתלנו וישלם לחברו בעל הענף את דמיו. מוסיף רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, ותנאי נוסף שיתנו בית דין הוא, שיהיה זה שיש לו כד יין, שופך את יינו, ומציל את דובשנו של חברו, את הדבש של החבר שלו, שלא יישפך, כי המקרה שקרה שנסדק הכד של הדבש, אז מיד הוא שופך את חבית היין שלו, ומציל את הדבש לתוך החבית שהתרוקנה מן היין, ונוטל מציל הדבש את דמי יינו מתוך דובשנו של חברו, דהיינו שנוטל דבש מחברו בשווי היין ששפך, כי שווי היין פחות משווי הדבש, ולכן יכול ליטול פחות דבש בשווי כל היין. ותנאי נוסף שיתנו בית דין הוא, שיהיה זה מפרק את עיציו מעל גבי חמורו ומפקירם, וטוען את פשטנו של חברו שהיה מונח על גבי חמור ומת החמור, ונוטל את דמי עיציו מתוך פשטנו של חברו, דהיינו, שנוטל פשטן מחברו בשווי העיצים שיפקיר, דהיינו, שיתנו בית דין שיוכל להציל ממונו על ידי הפסד ממון חברו ולשלם לו על כך, או להציל ממון חברו על ידי הפסד ממונו וליטול מחברו את שווי ההפסד. וטעם התנאים הללו, מסיים את הברייתא, שעל מנת כן, על מנת שינהגו כך, הנחיל יהושע לישראל את הארץ, אם כן קשה. מדוע התנאים הללו לא נשנו בברייתא בכלל התנאים שיתנה יהושע? מתרצת הגמרא, ביחידה היא לא כאמרינן. תנאים אלו שלא נמנו בברייתא, מי ששנה אותם הם תנאים יחידים, שהם רבי יהודה ורבי ישמעאל, והברייתא שפרטה את תנאי יהושע בן נון, דיברה דווקא בתנאים שנשנו בבית המדרש בסתם, ולכן לא נמנו בה התנאים הנוספים ששנו אותם כאמור, תנאים יחידים. שואלת הגמרא, ועקיאת הרב אבין אמר רבי יוחנן, הרי כשבא רב אבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשמו של רבי יוחנן, אחד אילן הנוטה לתוך שדי חברו, בן אילן שענפיו נוטים לתוך שדה חברו, דהיינו שחלק ממנו נמצא בפועל בתוך שדה חברו, ואחד אילן הסמוך למיצר, בין אילן הסמוך לגבול שדה חברו שיונק גם משדה חברו, בעל האילן מביא מפירות אילן זה ביקורים, וקורא את פרשת הביקורים, הגדתי היום להשם אלוקיך. ואף שלחירו היה אפשר לומר שגם לחברו יש חלק בפירות הללו, שהרי גדלים הם גם אצלו. מכל מקום, בעל האילן מביא את הפירות של הביקורים וקורא את פרשת הביקורים. למה? משום שעל מנת כן שיוכלו לנטוע אילנות סמוך לשדות חברוהם, הנחיל יהושע לישראל את הארץ והתנה עמהם, שלא יקפידו על כך. ולכן האילן הזה נחשב שהוא רק שלו ואין לחברו חלק בו. ואם כן קשה, שכיוון שבברייתא לאל נמנעו רק 10 תנאים ולא יותר, יהיה קשה על רבי יוחנן שהוא המורה שאוסיף תנאי נוסף שלא נשנה בברייתא שאמרו התנאים. מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא שעשרת התנאים שיתנה יהושע בן נון לא נשנו כלל בברייתא, אלא ודאי צריך לומר מן תנא, מי שנה את 10 התנאים שיתנה יהושע? לא התנא בברייתא כפי שגרסה הגמרא לאל בדף פי עמוד ב', אלא רבי יהושע בן לוי הוא שאמרם. ורבי יהושע בן לוי הוא המורה, וממילא יכול רבי יוחנן לחלוק עליו ולומר שיש תנאי נוסף שיתנה יהושע, שרבי יהושע בן לוי לא מנעו. אומרת הגמרא, רב גביה מבי קטיל, מתני לה בהדיה, הוא שנה כך במפורש מלכתחילה ולא בשם הברייתא. הוא אמר שרבי תנחום ורבי בריאס אמרי משום זקן אחד, ומנו מי הוא אותו זקן? רבי יהושע בן לוי. ומה אמר רבי יהושע בן לוי? 10 תנאים התנה יהושע עם ישראל שעל מנת כן הנחיל להם את הארץ. אגב, שעסקה הגמרא עד עכשיו בעשרת התנאים שהתנה יהושע, היא מביאה ברייתא בעניין 10 תקנות אחרות שתיקן עזרא לישראל. וכותב התורת חיים שכיוון שביאתם הראשונה של ישראל לארץ ישראל הייתה על ידי יהושע בן נון, והביאה השנייה על ידי עזרא הסופר כשעלו מגלות בבל, לכן כשם שיהושע התנה ותיקן בביאה הראשונה 10 תנאים להנהגתם וטובתם של ישראל, כך גם עזרא תיקן בביאה השנייה 10 תקנות להנהגתם וטובתם של ישראל. אם כן, אומרת הגמרא, 10 תקנות תיקן עזרא לישראל, ולהלן תבאר הגמרא את טעמי התקנות הללו. א', שיהיו קורין בתורה במנחה בשבת 10 פסוקים ב3 אנשים מתחילת פרשת השבת הבאה, כמבואר במסכת מגילה בדף כ"א עמוד א' ובדף ל"א עמוד ב'. התקנה השנייה, ושיהיו קורין בתורה כסדר זה ביום שני וביום חמישי לאחר תפילת שחרית. התקנה השלישית של עזרא הסופר, ושיהיו בית דין דנין ביום שני וביום חמישי, כלומר שיהיו דנים באופן קבוע בבתי הדין בימים אלו. שואלים הראשונים, הרי כבר לפני עזרא הסופר היו בתי דינים קבועים בכל יום, כמו שמבארת הגמרא במסכת כתובות דף ג' עמוד א', אם כן מה תיקן עזרא? וכי רצה למעט שלא יהיו קבועים אלא בימי שני וחמישי? אומר המאירי, שתקנתו של עזרא הייתה שלא יתבטלו ממלאכה כל ימות השבוע, אלא ידונו רק בשני וחמישי, שאז מתקבצים לשמוע דברי תורה, כפי שתבאר הגמרא לכמן בטעם הדבר. תוספות כותבים שעזרא ודאי לא בא למעט אלא להוסיף, אלא שהבית דין לא היו קבועים בכל יום אלא בעיר אחת, ותיקן עזרא שיהיו קבועים בימי שני וחמישי בכל עיר ועיר. הרשב"א אומר שאולי עזרא הוסיף שגם בחוץ לארץ ישבו בתי הדין בשני וחמישי, ועד תקנת עזרא בתי הדין היו יושבים רק בארץ ישראל בכל יום. או שאומנם היו שופטים בכל מקום, אלא שלא היו קבועים, ותיקן עזרא שיהיו קבועים בימי שני וחמישי. התקנה הרביעית של עזרא הסופר, ושיהיו כולם מחבסים את בגדיהם לכבוד שבת ביום חמישי בשבת. התקנה החמישית, ושיהיו אוכלים שום בערב שבת. התקנה השישית, ושתהיה אישה משכמת ביום שרוצה לאפות מוקדם בבוקר ואופה מיד. תקנה השביעית, ושתהיה אישה חוגרת את מותניה בסינר כי אין מכנסיים קטנים. והשיטה מקובצת כותב בשם גאון שהסינר היה ארוך עד הקרקע, ואנשים לובשות אותו בשעת ויסטן תחת בגדיהם, כדי שלא יתלחלחו בגדיהם מדם הווסת. המאירי מבאר שהסינר הוא בגד שהאישה לובשת על בגדיה בשעה שעושה מלאכתה, זאת כדי שלא תחוס על בגדיה, שלא יתלחלחו ותחשוף את גופה, והדבר מגונה. התקנה השמינית, שתיקן עזרא הסופר, ושתהיה אישה רוצה להתאר מתומת נידה ולהיות מותרת לבעלה, חופפת, מסרקת את ראשה במסרק כדי שלא יהיה בסערה קשר או לכלוך החוצצים בינה לבין המים, ורק לאחר מכן תובלת לטהרתה. התקנה התשיעית, ושיהיו רוכלים המוכרים בסמים לנשים להתקשט בהם, מחזירים בעיירות, מחזרים אחרי קונים בעיירות, ואין בני העיירות יכולים לעקב באדם מלעשות זאת. תקנה עשירית שתיקן עזרה הסופר, ותיקן תבילה לבעלי קראין, לנתמאים בתומת קרי. מבארת עכשיו הגמרא את הטעמים לתקנות עזרה. טעם התקנה הראשונה שיהיו קוראים בתורה במנחה בשבת, משום יושבי קרנות. האנשים היושבים כל ימות החול בחנויות ומתעסקים בסחורה ואינם באים לשמוע את קריאת התורה בימי שני וחמישי, נמצא שלא ילמדו תורה כלל כל ימות השבוע, מחמתם תקנו קריאה יתרה גם במנחה של שבת, שבזמן זה הם אינם עסוקים. דנה הגמרא בתקנה השנייה של עזרא הסופר ומקשה. נאמר שיהיו קוראים בתורה ביום שני וביום חמישי, וכי עזרא תיקן זאת, והמעיקר האווה מתקנה, הרי כבר מתחילה הייתה התקנה הזו. דתניה, שנינו בברייתא, שלאחר מתן תורה נאמר בספר שמות פרק תדבב פסוק חב ב', והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות, הדורשים את המקראות שבתורה, אמרו שאין הכוונה במה שכתוב מים אל התורה, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ה פסוק א', הוי כל צמא, לכו למים. והפסוקים בישעיה שם מדברים על העתיד לבוא, שלאחר מלחמת גוג ומגוג, יכירו כל האומות שהקדוש ברוך הוא מלך העולם ואין זולתו, ואז יבואו לירושלים ללמוד את משפטי השם ותורותיו, וכשם שהצמא מתהווה למים, כך הנפש מתהווה לחוכמה, ואומר לאומות הצמאים לחוכמה שילכו ללמוד את התורה, כך מפרש הרד"ק. אז דורשי הרשומות דרשו, שכיוון שהלכו שלושת ימים במדבר בלא תורה, נילאו, נהיו עייפים וצמאים לתורה. לכן עמדו הנביאים שהיו ביניהם באותו זמן, ותקנו להם שיהיו קוראים בתורה בשבת, ומפסיקים באחד בשבת, ביום ראשון בשבוע לא קוראים, וקוראים בו ביום שני, ומפסיקים מלקרוא בימי שלישי ורביעי, וקוראים ביום חמישי, ומפסיקים מלקרוא ביום שישי שהוא ערב שבת, וכל זה, כדי שלא ילינו, שלא ישתהו, שלושה ימים בלא תורה. ואם כן קשה, מדוע אמרה הברייתא שרק עזרא תיקן זאת, הלא תקנה זו הייתה הרבה לפני זה? לפני תירוץ הגמרא נביא את הסבר התוספות, בדיבור המתחיל כדי, הרי לכאורה, יכלו לתקן שיקראו בתורה ביום שלישי וביום חמישי, וגם אז לא היו שוהים שלושה ימים בלא תורה, למה תקנו דווקא שני וחמישי? תרצים התוספות שימי שני וחמישי הם עיתות רצון יותר משאר ימות השבוע. כמבואר במדרש תנחומה, שכשעלה משה לקבל את הלוחות האחרונות לאחר חטא העגל, עלה בשני וירד בחמישי ונתרצה לו המקום לכפר על החטא. ועל כך סמכו חכמי הדורות שתקנו להתענות בשני וחמישי. ולכן תקנו גם את הקריאות דווקא בשני וחמישי. ואף שעלה משה רבינו בהשכמה, מכל מקום אין להקפיד שיהיו הקריאות דווקא בהשכמה. אם כן, חוזרים אל קושיית הגמרא שכאמור שאלה מדוע אומרים שעזרא הסופר הוא זה שתיקן את קריאות התורה בשני וחמישי, הרי זו הייתה תקנה מקדמה דנה. מתרצת הגמרא, אמנם התקנה הזו הייתה כבר קודם עזרא, אבל עזרא הוסיף על התקנה הזו שמעיקר תקנו חד גברא תלת פסוקי. מתחילה תקנו הנביאים שיקרא רק אדם אחד שלושה פסוקים. אינמי, או ייתכן שתקנו תלת הגברי תלת הפסוקי, שיקראו שלושה אנשים שלושה פסוקים. ושלושה אלו תקנום כנגד כהנים ולוויים וישראלים. ואתה הוא ובא עזרא ותיקן תלת הגברי ועשרה פסוקי, שיקראו שלושה אנשים וגם שיקראו עשרה פסוקים ויחלקו אותם ביניהם. ועשרה הפסוקים הללו נתקנו כנגד עשרה בטלנין, עשרה אנשים כשרים הבטלים ממלאכתם כדי לעסוק בצורכי ציבור, ופרנסתם היא מממון הציבור. רש"י מפרש, עשרה אנשים אלו גם באים מוקדם לבית הכנסת כדי שבזמן התפילה יהיו שם עשרה אנשים. דנה הגמרא עכשיו ומבארת את התקנה השלישית של עזרא הסופר. ודנין שיהיו בתי דינים קבועים בכל עיר ביום שני וביום חמישי. הטעם שתיקן זאת עזרא הסופר דווקא בימים אלו, משום דשכיחא דאתו למקרא בספרא, שאז מצויים אנשים בערים כיוון שהם באים לשמוע את קריאת התורה, שתיקנו אותה דווקא בימים הללו כמבואר לעיל. מבארת הגמרא את התקנה הרביעית, ושיהיו כולם מחבשים בגדיהם ביום חמישי בשבת. טעם התקנה הוא משום כבוד שבת, שמכבוד השבת הוא שיהיו בגדיו נקיים ומחובסים. ותקנו לעשות זו דווקא ביום חמישי ולא ביום שישי, כיוון שביום שישי אנשים טרודים בהכנות לשבת, ואין להם פנאי לחבס את בגדיהם, כך אומר הראש. אבל המאירי ביאר שעיקר התקנה הייתה שיחפשו בגדיהם בחמישי דווקא ולא ימתינו לערב שבת, כדי שיניחו את ערב השבת כולו להכנת צורכי השבת. מבארת הגמרא את התקנה החמישית, ושיהיו אוכלין שום בערב שבת. טעם התקנה הוא משום מצוות עונה שהיא בליל שבת דווקא, דכתיב בתהילים פרק א' פסוק ג', אשר פריו ייתן בעיתו. ואמר רב יהודה ואיתימה, ואם תרצה תאמר שאמר כן רב נחמן, ואיתימה ואם תרצה תאמר שאמר כן רב כהנה, ואיתימה אם תרצה תאמר שאמר כן רב יוחנן. יש לדרוש את הפסוק הזה, זה המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת, דהיינו בכל ליל שבת שפריו ייתן בעיתו, דהיינו שהוא עושה כך בזמן הראוי. ומטעם זה יש לאכול שום בערב שבת, כיוון שהוא מועיל לביאה בכך שהוא מרבה את הזרע, כפי שתבאר הברייתא לקמן. והטעם שדווקא ליל שבת הוא הזמן הראוי למצוות עונה, מבאר רש"י במסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב', שהוא ליל תענוג ושביטה והנאת הגוף. הראש הסמיך לזה את הכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת. ראשי התיבות של הפסוק הם ביאה, וזה רמז ששבת היא זמן ביאה. המאירי ונימוקי יוסף כותבים שהיא עונת תלמידי חכמים, והמאירי מבאר שהטעם של ליל שבת הוא הזמן הראוי למצוות עונה, כדי שלא יהיה לאדם כל השבוע מחשבה והשתדלות בעניין העונה, ויהיה שאר הלילות פנויים לעסוק בתורה. הביאה הגמרא ברייתא בעניין תועלת השום. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, חמישה דברים נאמרו במעלת השום שגורם לאלו שאוכלים אותו. א', מסביע את האדם, ב', הוא משחין, מחמם את הגוף, ג', הוא מצהיל פנים, משמח את לב האדם ומתוך כך פניו צוהלות, ד', הוא מרבה את הזרע שבאדם, ה', והורג את הכינים שבבני מעיים, ויש אומרים שיש לו שתי מעלות נוספות, שמתוך שמשמח את לב האדם גם מכניס לו את האהבה, ומוציא ממנו את הכינה באנשים אחרים, שכיוון ששמח הוא אינו מקנה. עכשיו מבארת הגמרא את התקנה השישית של עזרא הסופר, ושתהיה אישה משכמת ביום שרוצה לאפות מוקדם בבוקר, ואופה מיד. והטעם לכך הוא כדי שתהיה פת של שחרית מצויה מיד בבוקר לעניים המחזרים על הפתחים. לפי זה, התקנה הזו נוהגת בכל ימות השבוע, אבל רבינו יהונתן בשיטה מקובצת מביא שיש מפרשים שהכוונה ליום שישי, שתשכים ביום זה ותאפה לכל ימות השבוע, כדי שתהיה פת מצויה לעניים המחזרים על הפתחים בכל ימות השבוע. ויש ללמוד קל וחומר להדיות מלחם הפנים שהיה נאפה בערב שבת עבור שמונה ימים. כאמור במסכת חגיגה, דף חבב עמוד ב'. מבארת הגמרא את התקנה השביעית של עזרא הסופר, ושתהיה אישה חוגרת את מותניה בסינר כאין מכנסיים קטנים, והטעם לכך הוא משום צניעותה, דהיינו כדי להתרחק מן העבירה. דנה הגמרא בתקנה השמינית של עזרא הסופר, ושתהיה אישה רוצה להתאר מתאומת נידה חופפת, מסרקת את ראשה במסרק כדי שלא יהיה בשערה קשר או לכלוך החוצצים בינה לבין המים, ורק לאחר מכן תובלת לטהרתה. שואלת הגמרא לשם מה הוא צריך עזרא הסופר לתקן זאת. דאורייתא היא, החיוב הזה מן התורה הוא שהרי היא חייבת מן התורה לסלק מבשרה את הדברים החוצצים בינה למים קודם טבילתה. לתניא, שנינו בברייתא נאמר בתארת המצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', ורחץ את בשרו במים. דורשים מן המילים בשרו במים, שמשמע שהכוונה שיגע בשרו במים, ולכך צריך שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. ומן המילים את בשרו, שלכאורה המילה את מיותרת, יש לדרוש את התפל לבשרו, שגם הוא חייב בתבילה. וכיוון שחייב בתבילה, הרי צריך שיתבול תבילה גמורה. ואם כן, גם בו שייך איסור חציצה. ומה הניעו? מהו התפל לבשרו של האדם? השיער, שצריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו למים. וכיוון שיש איסור מן התורה של חציצה בין השיער למים, ממילא ודאי חייבה התורה לסלק את החציצות הללו. אם כן קשה, מדוע היה צריך עזרא הסופר לתקן שאישה תסרק שערה כדי למנוע את החציצות, והלא מן התורה היא חייבת בזה. מתרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, דאורייתא לעיוני, החיוב מן התורה בזה הוא רק לעיין היטב בשערו. דילמה מקטר, שמה יש בו מקומות שנקשר ואין המים מגיעים למקומות הללו. אינמי, או גם שמה מאוס מידי, הוא מלוכלך בדבר כלשהו ויש בזה משום חציצה שהוא חוצץ בין השיער למים. ואתה איו, ולאחר מכן בא עזרא ותיקן חפיפה, שתחפוף האישה את ראשה על ידי סירוק במסרק כדי להרחיק את החשש שמה יש לה חציצה בשיער. מבארת הגמרא את התקנה התשיעית של עזרא, ושיהיו רוכלין המוכרים בסמים לנשים שיוכלו להתקשט בהם, מחזרים אחרי קונים בעיירות ואין בני העיירות יכולים לעכב באדם מלעשות כן. והטעם בזה משום שרוכלים אלו מוכרים תכשיטי נשים, דהיינו את אותן בסמים שבהם הם מתקשטות, וכדי שלא יתגנו בנות ישראל על בעליהם הם לא יוכלו להתקשט, לכן אין לעכב את הרוכלים מלעבור בעיירות ולמכור להם את הבסמים. דנה הגמרא עכשיו בדף פי בית עמוד בית בתקנה העשירית שתיקן עזרה הסופר, ותיקן תבילה לבעלי קראין, לנתמאים בתומת קרי, מקשה הגמרא רחיוב התבילה לבעלי קרי דאורייתא, הוא, זה מן התורה, דכתיב בספר ויקרא פרק תדוו פסוק תזיין, ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו, מדוע נצרח עזרה לתקן תבילה לבעלי קרי? תרץ את הגמרא, דאורייתא, חיוב מן התורה שבעל קרי יתבול הוא רק לאכילת תרומה וקודשים, עתה הוא בא עזרה ותיקן, שיתבול אפילו לדברי תורה, דהיינו שלא ילמד תורה, עד שיתבול. ובגמרא בכמה מקומות, במסכת ברכות, דף כ"ב עמוד א', ובמסכת חולין, דף כ"ו עמוד ב', מבואר שתקנה זו של עזרה נתבטלה. ולהלכה נפסק רב יהודה בן בתירא שדברי תורה אינם מקבלים טומאה, ובעל קרי מותר ללמוד גם קודם שיתבול. ולכאורה קשה, כיצד יכול רב יהודה בן בתירא לבטל את תקנת עזרה? מתרצים התוספות בדיבור המתחיל לעתה שלושה תירוצים. א', שלא ביטל את התקנה, אלא חלק על התנא של הברייתא לאל וסבר שעזרה לא תיקן את התקנה הזו בכלל. ב', שסבר שאומנם שעזרה תיקן את התקנה הזו, אבל יתנה שכל הרוצה יבוא ויבטלה, ובאופן זה אכן אפשר לבטל את התקנה ולהתיר, כמו שמבואר במסכת מועד קטן דף ג' עמוד ב'. ג', רבי יהודה בן בתירא סבר שתקנה שאינה מפורשת בפסוק בנביאים, אם לא פשט האיסור ברוב ישראל אפשר לבטלה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף עין ת' עמוד ב' שאין לגדל תרנגולים בירושלים. מונה הגמרא 10 דינים נוספים שבהם נתייחדה ירושלים משאר הערים. אומרת הגמרא 10 דברים, 10 הלכות נאמרו בירושלים. א', אין הבית הנמכר חלוט נשאר לצמיתות בה לקונה אותו בתום השנה הראשונה כשאר בתארי חומה, אלא המוכר יכול לגאול אותו בכל זמן, ואם לא גאלו חוזר ביובל. ונסביר, המוכר בית בערי החצרים, ערים שאינה מוקפות חומה, רשאי לגאול את הבית מיד הקונה, גם בעל כוחו של הקונה, ולפדות אותו בניקוי השנים שמחר עד היובל, ואם לא גאלו חוזר אליו הבית בשנת היובל. אילו המוכר בית בערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, אינו יכול לגואלו, כי אם בשנה הראשונה מהזמן שמחר, לאחר מכן הבית נחלט ביד הקונה ולא שב למוכר ביובל. ואילו בירושלים המוכר יכול לגאול אותו בכל זמן, ואם לא גאל חוזר אליו ביובל. דין נוסף, ואם נמצא חלל בקרבת ירושלים, אינה מביאה עגלה ערופה על ידי זקניה לחפר על מיטתו כדין מת מצווה הסמוך לכל עיר. ומלשון הגמרא לא נתבאר האם כשהיה חלל קרוב לירושלים מודדים אל הערים האחרות שסביבות החלל, ואז העיר הקרובה ביותר מביאה את העגלה, או שאין מביאים כלל עגלה ערופה. כותב המאירי שירושלים אינה בכלל המדידה, אלא מודדים לשער העיירות והקרובה ביותר מביאה את העגלה. דין שלישי שמיוחדת בה ירושלים, ואינה נעשית עיר הנידחת אף אם רוב תושביה יעבדו עבודה זרה, להרם כיחידים שעבדו עבודה זרה שנהנשים בסקילה ורכושם מותר. עיר שרוב אנשיה עבדו עבודה זרה, כל העובדים ונשיהם וטפם נהנשים במיטת הרג, והעיר עצמה עם כל רכושה אף של אלו שלא עבדו לה אסורים בהנאה וטעונים שריפה, והיא נקראת טירה נידחת, שנאמר בה קט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרם אותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל להשם אלוקיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. הדין הרביעי שיש בירושלים ואינה מתאמה בנגעים, אין בתי הנתמאים בתומת נגעי בתים. בית בארץ ישראל שנמצאו על כתליו נגעים ובהם סימני תומה, שלהסיר את האבנים אשר בהם הנגע, ואם חוזרים הנגעים יש לנטוץ את הבית כולו, אבל לא בירושלים. הדין החמישי, ואין מוציאים בה מכותלי בתיה לרשות הרבים זיזין, קורות הבולטות מהבית וגזוסטראות, ולא מוציאים מרפסות. ואף שבכל רשות הרבים אין מוציאים זיזים, אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא, כם מבואר במסכת בבא בתרא דף סמך עמוד א', בירושלים גם בתוך שלו אין להוציא. ואין עושים בה אשפטות, מקומות איסוף פסולת, אלא מחוץ עלה. הדין השביעי, ואין עושים בה כבשונות, כבשנים המיועדים לשרוף בהם סיד וכדירות. הדין השמיני, ואין עושים בה בירושלים, אין נותנים בה גינות של ירק ופרדסות של אילנות, חוץ מגינות ורדין. גינות שמגדלים בהם ורד, הנקרא כיפת הירדן, שהיו בירושלים מימות הנביאים הראשונים. ובשעה שגזרו הנביאים שאין לנטוע גינות בירושלים, השאירו את גינות הורדים מפני שהיו צריכים אותן עבור סממני הקטורת. התקנה התשיעית, ואין מגדלין בה בירושלים תרנגולין. הדין העשירי, ואין מלינין בה במשך הלילה את המת, אלא קוברים אותו מיד. ומדברי הגמרא משמע שרק בירושלים אין להלין את המת. וקשה הרי בסנהדרין דף ממבב עמוד ב' מבואר, שבכל מקום אסור להלין מת, משום שנאמר לו תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו, ודורשים מהריבוי קבור תקברנו שאסור להלין כל מת. ותרץ השיטה מקובצת, שבשאר המקומות מותר להלין את המת לכבודו, כגון בכדי שיתאספו רבים ללוותו, אבל בירושלים אסור להלין אף לכבוד המת. וחסדי דוד כותב שכיוון שאיסור הלנת כל מת נדרש מהפסוק, כי קבור תקברנו, ביום ההוא משמע שנוהג רק כשמת ביום וקוברו ביום אחר. ואילו מלשון הגמרא כאן משמע שאף אם מת בלילה יש לקוברו מיד קודם עלות השחר, שסתם לינה משמע בזמן עלות השחר. אבל רשי כותב שבאותו היום קוברים אותו מיד. ומכל מקום אין קוברים מיתים בירושלים אלא מחוץ עלה, שכן אין קוברים בירושלים חוץ מקברות בית דוד וחולדה הנביאה, כאמור בתוספתה של מסכת נגעים. מבארת הגמרא את העמם של 10 דינים אלו. הדין הראשון, שאין הבית הנמכר חלוט בה לקונה, משום דכתיב בעניין המוכר בית בערי חומה בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. וכסבר התנא ששנה את הבית הזו סבר, שלא נתחלקה ירושלים לשבטים מסוימים כדרך שחילקו את כל ארץ ישראל, אלא העמידו את ירושלים בחזקת כל ישראל. וכיוון שכן, אין מי שיקנה את הבית לקונה, ולכן לא נוהגים בה דיני בתי ערי חומה. במסכת יומא בדף י' ב' עמוד א', יש מחלוקת תנאים. דעת תנא קמא שירושלים לא התחלקה לשבטים, אלא כל ישראל שותפים בה. דעת רב יהודה שהתחלקה ליהודה ובנימין. דעם הסובר שלא נתחלקה לשבטים, דרשו בעבוד רבי נתן מהפסוק מכל שבטיכם, שכל ישראל שותפים בה. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז' הלכה י' ד', ומבאר החזון איש שבשעה שחילקו את הארץ ודאי שחילקו גם את ירושלים, שהרי לא ידעו איכן ייבנה בית המקדש, אלא שעל דעת כן חילקו שהמקום שיבחר השם לבית המקדש תהיה בו זכות לכל ישראל. ואף שאת הבתים עצמם אפשר למכור ורק הקרקע אינה נמכרת, כאמור באבות דרבי נתן, מכל מקום לעניין גאולת הבתים הולכים אחר הקרקע והיא אינה נמכרת. ועוד כותב החסדי דוד, למרות שבמסכת יומא בדף י' ב' עמוד א' מבואר שלמאן דאמר לא נתחלקה ירושלים לשבטים, אין מזכירים בבתים, מכל מקום למוכרם אפשר, משום שאינו מוכר את הקרקע אלא רק את הבית שבנה על הקרקע. ועוד יש לומר שדווקא לעולי רגלים אין להזכיר בתים, כדי שיוכלו להתאכסן שם בחינם, אבל מותר למכור לאנשים הרוצים לדור שם בקביעות. אומרת הגמרא, הדין השני שמיוחדת בה ירושלים ואינה מביאה עגלה ערופה, כשנמצא חלל בקרבתה ולא ידוע מי הרגו, לא מביאים זקני העיר ירושלים עגלה ועורפים אותה, משום דכתיב בפרשת עגלה ערופה בספר דברים פרק כ"א פסוק א', כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. כלומר שדין עגלה ערופה נוהג רק בארץ שניתנה לירושה, וירושלים לא נתחלקה לשבטים ואינה בכלל ירושה, ולכן אין מביאים בה עגלה ערופה. הגמרא לא ביארה שהטעם הוא משום שהולכים אחרי רוב העולים שאינם אנשי ירושלים, כמה מבואר במסכת בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב' שבעגלה ערופה הולכים אחר קרוב רק במקום שאין מצוי רוב משאר העולם, שהרי כל ישראל היו באים לירושלים לרגל להקריב קורבנות, וכן נוכרים היו באים שם למסחרם. אז למה לא מבארת הגמרא שהטעם הוא משום שהולכים אחר רוב העולים שאינם אנשי ירושלים? משום שמכל מקום היו ירושלים מקומות שלא היו מצויים בה כי אם אנשי העיר, וכן בימי חזקיה המלך גרו כל ישראל בירושלים והנוכרים לא היו שכיחים שם. כך התוספות בדיבור המתחיל, ואינה מביאה עגלה ערופה. הדין השלישי, ואינה נעשית עיר הנידחת אף אם רוב תושבי עבדו עבודה זרה, זאת משום דכתיב בפרשת עיר הנידחת ספר דברים פרק י' ג' פסוק י' ג', כי תשמע באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם למור. עריך משמע שהיא מיוחדת למישהו מסוים. ירושלים לא נתחלקה לשבטים, וכיוון שכן, היא אינה בכלל עריך ואין בה עיר הנידחת. אילו בספרי דרשו זאת מהפסוק שנאמר לגבי עיר הנידחת לשבת, פרט לירושלים שלא ניתנה לבית דירה. הדין הרביעי, ואינה מתאמה בנגעים משום דכתיב, בפרשת נגעי בתים ספר ויקרא פרק י' ד' פסוק ל' ד', ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. וירושלים לא נתחלקה לשבטים ואינה נחשבת אחוזתכם, ואין בתי הנטמאים בנגעים. ואילו בירושלמי דורשים זאת מהפסוק, ובא אשר לא הבית, פרט לירושלים שהיא לכל השבטים. הדין החמישי שמיוחדת בזה ירושלים, והן מוציאים בה זיזין וגזוסטראות, זה משום שני טעמים. האחד מפני אוהל הטומאה, שמה ימצא על הארץ תחת המרפסת כזית מבשר המת, והמרפסת תעיל על הטומאה ועל האנשים העוברים ברשות הרבים ונמצא שמתרבה טומאה בירושלים. טעם נוסף, משום דלא לתזקו עולי רגלים, שלא ינזקו עולי רגלים כשיעברו ברחובות ירושלים ויתקלו בזיזים ובמרפסות. ונפקמינה בין שני הטעמים, כגון שהיו הזיזים בסמוך לקרקע, ואינם יכולים להעיל על התומה, אבל יש לחשוש שמה יתקלו בהם העוברים והשבים. הדין השישי, והיינו עושים באשפתות משום שקצים, שהדרך היא שבמקום האשפה גדלים שרצים ומיתים השרצים ומתרבה התומה, ויבואו לתמה את הקודשים שבירושלים. הדין השביעי, והיינו עושים בכבשונות לשריפת סיד וכדירות משום קוטרה, בגלל האשן, שהכבשנים מעלים אשן ומשחירים את החומה, וגניו. והשיטה המקובצת מפרש בשם גאון שהכוונה לקטלי בית המקדש. המאירי מוסיף שיש לחשוש שאשן הכבשנים יתערב באשן המערכה. הדין השמיני, והיינו עושים בגינות ופרדסים משום סירחה, ריח רע, מחמת הסבים רעים שגדלים בגינות ובפרדסים ותולשים ומשליחים אותם בחוץ, וגורמים לריח רע סביבם, וכן כשמזבלים את האדמה, יש ריח רע. ובספר עזרת כהנים הוא כותב שזה כדי שלא לצייר את אנשי ירושלים ואת הבאים בתוכה להקריף קורבנות ולשאול את ספיקותיהם לחכמי הסנדרין, והם עסוקים במצוות וראוי שנמנע מהם כל צער. והרי ירושלים נקראת בספר תהילים ממחת, יפי נוף מסוס כל הארץ. ובטעם הדבר שלא אסרו גם לעשות בורסקי בירושלים, מקום של עיבוד אורות שמעלה ריח רע, למרות שבשולחן ערוך ובחושן משפט סימן קנ"ה משווה דין בורסקי לכבשונות, יש לומר שהוא מפני שהכהנים היו זוכים באורות הקודשים, ומתוך שהיה בורסקי בירושלים, היו מאבדים את האורות ומוכרים אותם, ולא רצו חכמים לקפח את פרנסתם. הדין התשיעי, ואין מגדלים בה בירושלים תרנגולים משום קודשים, שדרך התרנגולים לנקר בהשפעה, ויש לחשוש שמה יביאו משם בפיהם בשר שרצים, ויתמו את הקודשים. והדין העשירי, ואין מלינים בה את המת, גמרה. זו מסורת בידינו ולא שמענו טעם בדבר. ואין לומר שהטעם הוא כדי לא להשות תומה בירושלים, מפני שאם כן, היה אסור להשות את המת כלל ולקוברו מיד, ולאו דווקא שלא להלינו, שזה בעלות השחר. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף עין תת עמוד ב' שאין מגדלים חזירים בכל מקום. מבארת הגמרא את טעם האיסור. תנו רבנן. שנו חכמים. ברייתא שמופיע במסכת סוטה דף ממתת עמוד ב' וכן במסכת מנחות דף סמך דלת עמוד ב'. כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, בימי בית שני לחמו החשמונאים ביוונים ולקחו מהם את המלוכה ומלכו בישראל משנת 214 עד שנת 317 לבניין הבית, כאמור במסכת עבודה זרה דף ט' עמוד א'. בסוף תקופת מלכותם היו בהם שני אחים, אורקנוס ואריסטובלוס, שנלחמו ביניהם על המלוכה. שני אחים אלו היו בני אלכסנדר, הנקרא גם אורקנוס, בן יוחנן, בן שמעון, בן מתתיהו, כהן גדול. וכשנפטר אביהם, מלכה אחריו אימם המלכה אלכסנדריה, ובסוף ימיה מלך אורקנוס הכהן הגדול בירושלים, ובא אחיו אריסטובלוס להילחם עמו, וקרתו ביניהם ברית שלום, ולאחר מספר שנים שוב פרצה ביניהם מלחמה, כפי שתביא הגמרא בהמשך. והחשבון הזה והסדר הזה מופיע בסדר הדורות, שזה התרחש בשנת ג' אלפים תף ריש צד זין לבריאת העולם. אם כן, שנו חכמים בברייתא כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה אורקנוס מבפנים בתוך ירושלים שבה היה מולך, ואריסטובלוס צר על חומות ירושלים מבחוץ, והביא עמו חיל רומים שיעזרו לו במלחמתו. ובכל יום היו אלו שבתוך ירושלים משלשלים להם לצרים עליהם מבחוץ בקופה, דינרים של כסף מתרומת הלשכה לקנות בהם כבשים לקורבן התמיד. שהרי מדי שנה בחודש אדר היו כל ישראל מביאים את כסף תרומתם לבית המקדש, ומן הכסף הזה היו מפרישים את תרומת הלשכה. מן התרומה הזו היו קונים את קורבנות הציבור, כאמור במסכת שקלים, וגם קורבן התמיד שבכל יום נקנה מכסף תרומת הלשכה ככל קורבנות הציבור. והיו אלו שמבחוץ מעלים להם תמידים כבשים לקורבן התמיד. היה שם בתוך ירושלים זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית. חוכמה יוונית זה לשון חוכמה ורמזים שאין המון העם מבינים אותה. רש"י לקמן בדף פ"ג עמוד א' מבאר שבני פלטין הקרובים למלכות מדברים בלשון הזו. ואותו זקן רצה להסגיר את ירושלים בידי הצרים עליה, אמר להם לאותם שמבחוץ בלשון של חוכמה יוונית, כשכל העם סביבו לא הבין את דבריו, כל זמן שעוסקים אלו שבפנים בעבודה של הקורבנות, אין הם נמסרים בידכם. ועל כן, הפסיקו לתת להם כבשים לקורבנות, וממילא ימסרו בידיכם. למחר, שלשלו אלו שבפנים דינרים בקופה כבכל יום, והעלו להם אלו שבחוץ חזיר במקום כבשים. ובתלמוד הירושלמי במסכת ברכות נאמר שאלו שני חזירים. והטעם שאלו דווקא חזיר ולא בעל חיים אחר שאינו ראוי להקרבה, משום שרצו לרמוז להם שלא ילחמו בהם, כי הלא בנקו ובנקו, תעלה מלכות אדום המשולה לחזיר ותחריב את ירושלים. כמו שהתנבא דוד המלך בתהילים קל"ז, סחור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. וכפי שלבסוף עלה טיטוס ופרץ את החומה והחריב את בית המקדש. מספרת הגמרא, כיוון שהגיע חזיר לחצי גובה החומה של ירושלים, נעץ ציפורניו בחומה, תקע את ציפורניו בחומה כדרך שרגיל לתקוע את ציפורניו כשגוררים אותו, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. דהיינו כל ארץ ישראל שמידתה 400 פרסה על 400 פרסה. ומבאר עיון יעקב שירושלים נתונה באמצע ארץ ישראל, כמו שהטבור נתון באמצע הגוף, כשם שהמכה בטבור מזעזע את כל הגוף כולו, כך הזדעזעה ירושלים, אז הזדעזעה כל ארץ ישראל. המהרש"א כתב שהוא רמז שמחמת שהביאו את הרומים ללחם בירושלים, נגזר שמלכות רומי שנמשלה לחזיר תזעזע ותחריב את ארץ ישראל. אם כן, הזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, מחמת כעס השם על חילול שמו. בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מבואר שאותו היום י"ז בתמוז היה, ובאותה שעה גרמו האבונות ובטל התמיד וחרב הבית. אומרת הגמרא, באותה שעה אמרו חכמים, ארור האיש שיגדל חזירים, מפני שעל ידיו יתגלגל חורבן ירושלים. וארור האדם שילמד את בנו חוכמה יוונית, מפני שבאמצעות חוכמה זו ישתמשו כדי לסייע ביד אויבינו להחריב את בית המקדש. וכתב המאירי שטעם הגזירה הוא מפני שהחוכמה היוונית מושכת את לב הלומד אותה והורסת הרבה מיסודות הדת. על אותה שעה שצרו אנשיו של אריסטובלוס על ירושלים והחריבו את שדות התבואה שסביבותיה, שנינו במשנה במסכת מנחות דף סמך דלת עמוד ב', מעשה שבא עומר שרגילים להביאו מקרבת ירושלים, מגינות הצריפין הרחוקות מירושלים, ושתי הלחם מבקעת עין סוחר, שם מקום הרחוק מאוד מירושלים. קורבן העומר הוא קורבן המנחה הראשון הקרב מהתבואה החדשה מדי שנה בתזיין בניסן, הוא המתיר לאכול מהתבואה החדשה של שנה זו. ושתי הלחם זה בחג השבועות היו מקריבים קורבן מנחה שתי הלחם מן התבואה החדשה, והוא קורבן ציבור. ולמרות שקורבן העומר הוא קורבן המנחה הראשונה הקרב מן התבואה החדשה, והוא המתיר לאכול ממנה, מכל מקום בבית המקדש אין מקריבים מנחות נוספות מן התבואה החדשה עד הקרבת שתי הלחם בחג השבועות. אומרת הגמרא, למדנו לאל שחכמים אסרו ללמד חוכמה יוונית. מקשה הגמרא, ולימוד חוכמה יוונית מי אסירה? האם אכן נאסר? והתניא, הרי שנינו בברייתא, אמר רבי, בארץ ישראל לשון סורסי. למה? לשון סורסי היא לשונם של תושבי סוריה, דהיינו ארם נהריים, מקום מגורי לבן וארם צובע, והכוונה ללשון ארמית, כמו שמוכח מהמדרש שקרא לשון סורסי לדברי לבן שאמר יגר סעדותה. אז רבי שאל, למה לדבר בארץ ישראל בלשון סורסי שהיא לשון נלעגת? אלא יש לדבר שם, אומר רבי, או בלשון הקודש או בלשון יוונית שהיא לשון צחה. וכן אמר רבי יוסי, בבבל לשון ארמי למה? כלומר, למה לדבר בכל בבל בלשון ארמית? אלא יש לדבר שם או בלשון הקודש או בלשון פרסי, שהיא נאה יותר מלשון ארמית. והטעם שלגבי ארץ ישראל נקטו לשון יוונית ולגבי בבל נקטו לשון פרסי, משום שארץ ישראל קרובה יותר ליוון ובבל קרובה יותר לפרס. ואילו השיטה המקובצת מפרש, משום שארץ ישראל הייתה כבושה תחת יוון ובבל הייתה כבושה תחת פרס. בכל אופן, מבואר מדברי רבי שאין איסור לדבר בלשון יוונית. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו החכמים בבית המדרש, לשון יווני לחוד, חוכמת יוונית לחוד. כלומר, כל אחת היא שפה אחרת. לשון יווני היא שפת העם, ועליה אמר רבי לדבר בה. ואילו חוכמת יוונית היא שפת בני ארמון המלך המקורבים למלכות, ועליה גזרו ואסרו ללמדה. והשיטה מקובצת מפרש שחוכמת יוונית היא שפת רמיזות, כך גם מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, שהיוונים היו משוחחים מה שרוצים בחיין רמזים וחידות. והרמה שמביא השיטה מקובצת מפרש שחוכמת יוונית כגון החוזים בכוכבים ומודיעים עתידות. ומהמאירי נראה שחוכמת יוונית היא חקירות ופילוסופיה, ובני המלכות היו נמשכים אחריה מאוד, משום שהיו צריכים אותה לתכסיסי המלחמות. חוזרת הגמרא ומקשה, וחוכמת יוונית מאסירה, וכי חוכמה יוונית אכן אסור ללומדה? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל, במסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב', וכן במסכת גיטין דף נונחת עמוד א', קורא אני על עצמי את הפסוק במגילת איכה פרק ג', פסוק נ"א, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. לי יש לעולל ולנבל את עיני בבכי ודמעה על משפחתי יותר מאשר כל משפחות עירי. מפני שאלף ילדים, אלף בחורים היו בבית משפחת אבא, 500 מהם למדו תורה ו500 הנותרים למדו חוכמה יוונית. ולא נשתייר מהם לאחר החורבן, אלא אני כאן בארץ ישראל ובן אחי אבא באסיה. הרי שבבית רבן גמליאל למדו חוכמת יוונית, ואין לתרץ ולומר שבבית רבן גמליאל עשו שלא כהוגן, ולכן נהנשו ולא נשתיירו מהם, כי אם רבן שמעון ובן אחי אביו, שכן רבן שמעון מקונן עליהם יותר מאשר על שאר בני עירו, משמע שהיו יראי השם, וכדין היו נוהגים. ועוד שרבן גמליאל היה נשיא, ולא היה מניח את בני ביתו לנהוג שלא כדין, כך אומר המהרש"א. תרץ תגמרה אמרי, הישיבו בני הישיבה, שייני בית רבן גמליאל, שונה בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות, ולכן התירו להם ללמוד חוכמת יוונית, מפני שהמלכות לא הייתה מקרבת כל כך מי שלא היה שלם בכל החוכמות ודעתו צלולה בכל הדברים. כך אומר המאירי שמוסיף, שהחכמים השלימים שכבר מילאו קריסם בבשר ויין, כלומר בתורה ותלמודה וסודות מצוותיה, אין לך קרובים למלכות יותר מהם. שהרי נאמר בספר משלי פרק ח' פסוק תדבב, בי, הכוונה בתורה, מלכים ימלוכו. ומותר להם ללמוד חוכמת יוונית כדי להשיב על טענות הכופרים ולחזק עניין הדת במסמרים שלא ימות. אומרת הגמרא וכדתניא, כמו ששנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת שבת, המספר קומי, מי שמספר את צערו שלפניו במצח ומניח בלורית מאחוריו, וכן פירש הערוך שבמלכות יוון היו קוצצים שער השם מלפנים עד האוזן כלפי המצח כולו, ומניחים השיער שכנגד העורף נוטה ומתפזר לאחוריהם. ורשי מביא פירוש נוסף בשם תשובת הגאונים שמגלח את השיער מעל האוזניים כדרכם של הרומים. הרי זה מדרכי האמורי שרגילים לעשות כן לכבוד עבודה זרה שלהם, ואסור לישראל לעשותו אף שלא לשם עבודה זרה, משום ובחוקותיהם לא תלכו. האמור בספר ויקרא פרק חי פסוק ג' ומכל מקום, אבטולומוס בר ראובן התירו לו לספר קומי, מפני שהוא היה קרוב למלכות, וכן לאנשיו של בית רבן גמליאל התירו להם לספר, היינו לדבר בחוכמת יוונית, מפני שהיו קרובים למלכות. ותוסוד הדיבור המתחיל התירו מבארים, שעל אבטולומוס בר ראובן, מסופר בגמרא במסכת מעילה דף י"ז עמוד א', שכשגזרה המלכות שלא ישמרו שבת ומילה ונידה, הלך וסיפר קומי כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי, וישב עמהם ואמר להם, מי שיש לו אויב, יעני או יעשיר? אמרו לו, יעני. אמר להם, אם כן, לא יעשו מלאכה בשבת, כדי שיענו. אמרו, טוב אמר וביטלוע. חזר ואמר להם, מי שיש לו אויב, יכחיש או יברי? אמרו לו, יכחיש. אמר להם, אם כן, ימולו בניהם לשמונה ימים ויחישו. אמרו, טוב אמר וביטלוע את הגזרה. חזר ואמר להם, מי שיש לו אויב, ירבה או ימעט? אמרו לו, יתמעט. אם כן, אמר להם, לא יבעלו נידות. אמרו, טוב אמר, וביטלוע. הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק י"א, הלכה ג' פוסק, שישראל שקרוב למלכות וצריך להישב לפני מלכי אומות העולם וגנאי לו, כשלא ידמה להם, מותר לו לגלח כנגד פניו כדרך שהם עושים. שואל הכסף משנה, איך התירו חכמים איסור תורה ללכת בחוקות הגויים? והוא מתרץ, כדי לבטל גזירות רעות מישראל ולהצילם, מותר. ועוד תירוץ שהתורה לא פירשה את הדברים שנכנסים בכלל חוקות הגוי, אלא מסרתם לחכמים, והם ראו שלא לאסור סיפור קומי על הקרובים למלכות. הבח מתרץ שמהתורה נאסרה כשרוצה להתדמות להגויים כמודל לדתם, אבל כשנצרח להתדמות להם כדי שלא יתגנה ביניהם, לא נאסר מן התורה. לכאורה קשה, מדוע לאבטולומוס בן ראובן התירו רק לספר קומי, ולבית רבן גמליאל התירו רק לספר בחוכמת יוונית? הרי לכל הקרובים למלכות יש להתיר את שניהם. אלא שבאמת גם לאבטולומוס וגם לבית רבן גמליאל הותרו שניהם משום שהיו קרובים למלכות. והלשון התירו אולי דווקא, אלא הכוונה שאבטולומוס בן ראובן היה רגיל לספר קומי, ובית רבן גמליאל היו רגילים בחוכמת יוונית. כך התוספות בדיבור המתחיל, התירו על פי ביורו של הפני יהושע. ואכן בתלמוד הירושלמי במסכת עבודה זרה נאמר, שלושה דברים התירו לבית רבי, להסתפר קומי, להסתכל במראה וללמוד חוכמת יוונית. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף פ"ב ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה תיקן עזרה לעניין הקריאה בשני וחמישי יותר מהנביאים וכנגד מה? שאלה שנייה, מדוע תיקנו דווקא בימים שני וחמישי? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שלישית, מה תיקן עזרה לגבי חפיפה? שאלה רביעית, האם בעלי קרי צריכים תבילה מדאורייתא או מתקנת עזרה? שאלה חמישית, מדוע אין הבית חלוט בירושלים? והשאלה האחרונה, דף פ"ב, על מי אמרו שהוא ארור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, טוב במנחם אב תשע"ו, י"ז במנחם אב תשע"ו, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף פ"ב ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, חי במנחם אב תשע"ו, ונלמד את דף פ"ג ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.